מרן בשולחן ערוך, בסימן תקפ, כתב, אלו הימים שיראו בהם צרות לישראל, ונהגו להתענות בהם. מרן מביא שם איזה רשימה של 20-30 תאריכים בשנה, וביניהם בקף ה, בו, מה זה בו? בחודש סיוון, נהרגו רבן שמעון בן גמליאל, ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ורבי חנינה סגן הכהנים. זה... מרוב אלקטרוניקה אני כבר מתחיל לפחד. כן, זה נשמור. תשים פה, אין דבר. שומר ישראל, שמור שארית ישראל. אז הוא אומר מרן, שהימים שנפטרו בהם הצדיקים, כמו הביא שם שבעה באדר, נפטר בו משה רבנו, חד בחודש אב, נפטר בו אהרון הכהן, אפילו שזה ראש חודש. וכל זה העתיק מרן ממגילת תענית. בזמן המשנה, כתבו התנאים מגילת תענית, שרשמו בה כל מיני תאריכים של ימים שהיה דברים קשים, כמו יום של פילגס בגבעה, כמו 17 בתמוז ותשעה באב, ושאר התעניות שיש לנו, וביניהם גם ימים שבהם נפטרו הצדיקים. עכשיו היום בלילה יחול כ"ה סיוון. כ"ה סיוון זה יום תענית, למי שיכול כמובן. מי שלא יכול לפחות יעסוק בו בתורה, יעשה מה שצריך לעשות, בפרט גם הלילה הזאת, ילמד תורה, כי שלושה תנאים נהרגו, ראשונים שבעשרה הרוגי מלכות, הלילה נהרגו. זו התקלה קרתה הלילה הזאת. אז אם כן, מה היה שם? גמרא אומרת שבאותו דור גברו האבונות מאוד מאוד, ולא היה מי שיגן בעד ישראל. והיו נוכחים אותם עשרה צדיקים, והם קיבלו עליהם את הגזרה לכפר על עם ישראל. תכף נגיע גם בלי נדר מה שרבנו הארי כתב בנושא זה, כדי להבין את המעלה שלהם. אתם שמה שמכינים תה, מאוד תשתדלו לא להפנות גב לארון קודש. די שמכינים תה בתוך בית הכנסת, שזה בכלל לא נכון לפי ההלכה. אני רוצה לצאת חובת מחאה. שנית, לפחות לא להפנות גב לארון קודש, כי זה בעיה, יש בעיה הלכתית בזה. אז אם כן, נחזור לענייננו, בשנת החורבן, בשני אלפים, תתקח, מי שרוצה לזכור טוב את התאריך, 2828, 2828 לבריאת העולם. שנת בית אלפים תתקח. אנחנו עכשיו כמה? תשע"ד. כמה עבר מאז? 1900 ו... נו? ו-40 ו-6. 1946 לחורבן, 1946 להריגת הצדיקים שאנחנו מדברים עליהם, שהלילה נהרגו. שלושה ביחד. הראשון היה כהן גדול, היה רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. השני, רבן שמעון בן גמליאל, היה נשיא של ישראל, נשיא הסנהדרין. והשלישי, רבי חנינה, סגן הכהנים. גמרא אומרת, למה קראו לו סגן הכהנים? מה זה כהנים? לשון רבים. וחנינה סגן הכהן. אלא באותו דור ידוע, היו הרבה כהנים רשעים. חוץ משלושה. הראשון שבהם היה שמעון הצדיק. בתחילת בית שני שימש בכהונה 40 שנה, כך גמרא מסכת יומא אומרת. אחרי זה היה יוחנן כהן גדול, לא מיד אחריו, אבל קצת נראה הפרש של כמה שנים אחריו. יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 80 שנה. רבי ישמעאל בן אלישע, הוא נקרא במשנה או בברייתא, רבי ישמעאל בן פבי, זה אותו אחד. כן, אל תתמרו, אם תראו רבי ישמעאל בן פבי, זה הוא. הוא רק שיחסו אותו כשנהרג לאביו אלישע, שגם אביו היה כהן גדול. אז הוא, רבי ישמעאל בן אלישע, שימש בכהונה 11 שנה. בבית שני כל כולו לא התקיים, אלא 420. אם אתה מוציא 80 ו-40 ועוד 11 אתה מקבל 131. נשאר לך, כמה נשאר מתוך 420? כלום, 200 וכמה. ויותר מ-300 כהנים שימשו בכהונה אז. נמצא צבע חסוב, אומרת הגמרא, שאף אחד לא ישלים את שנתו, מתו באותה שנה. למה? היו קונים את הכהונה בכסף. חוץ מאלישע כהן גדול, זה אביו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, יש לנו ראיה שהוא כן היה כהן גדול, אלישע. מאיפה? שבשעה שהוציאו אותו להורג הרומאים הארורים, השם יקום דמו, אז הוא צועק, אני כהן גדול, בנו של כהן גדול, מזרע אהרון הכהן. ולמה הוא אמר את זה? אמר, הוא רוצה למות לפני רבן שמעון מגמליאל, לא רוצה לראות בהריגתו של חברו רבן שמעון מגמליאל. אז זה היה יוצא לפני, כמה אמרנו? 1946 שנה. זה השנה בדיוק, 1946. מספיק, צריך שהם יקומו כבר. אולי הלילה יתעוררו מתחיית המתים. וניקיתי דמם לא ניקיתי. מה אמר ביוחנן? שהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה ואומר, כתוב בנביא, תחת הנחושת אבי זהב, תחת הברזל אבי כסף. זאת אומרת, מה שהגויים גנבו מאיתנו נחושת, יצריכו להחזיר זהב. מה שגנבו מאיתנו נחושת, יביאו כסף. אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, מה יהיה להם להביא? לא יוכלו להביא כלום. מה ישלמו על זה? אם ייתנו את כל העולם כולו, לא יוכלו לפצות על מה שהרגו לנו את העשרה צדיקים האלה. אז אותם עשרה צדיקים נפטרו אז. ואני אקרא לכם לשון רבנו הארי, קצת בקצרה. הוא כתב את זה בספרו עץ חיים, מביא את זה גם שנית בשער מאמרי רשב"י. הוא כותב כך, כשנחרב בית שני בזמן עשרה הרוגי מלכות, התגברו העוונות ונתרבו מאוד. למה? ידוע, אז היה הנוצרים התחילו, והאיסיים והמינים והמלשינים, אז תקנו לנו ברכת למינים ולמלשינים, הפכו להיות כתות כתות של כל מיני עובדי אלילים וכופרים בקדוש ברוך הוא. ואז התגברו העוונות מאוד מאוד. ואז מה היה? ולא היה כוח באנשים לברר ניצוצות, ולא היו יכולים לעלות מעין וקבין. ידוע, הרי אנחנו צריכים להתפלל כל יום 3 תפילות, שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה. למה כל יום? אותה תפילה, עכשיו התפללתי מנחה, שוב מתפלל ערבית. אותו נוסח, אותה בקשה, אותן ברכות. יש חלוקה לפי זמנים. כך כתב הרש"ש עליו השלום. הרש"ש כתב, אתה מוכרח? מוכרח. הרש"ש כתב למשל התאריך היום כ"ד לחודש סיוון, איזה שנה? ה-אלפים תשע"ד. לא היה בהיסטוריה תאריך כזה, פעם ראשונה שהגיע התאריך הזה. לכל יום, יום שנברא העולם, ששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא לכל יום משבצת שלו, ולאותה משבצת אנחנו צריכים להאיר איזה אור. על ידי מה? על ידי תפילת שחרית, על ידי תפילת מנחה, על ידי תפילת ערבית, ועל ידי המצוות של אותו יום, ועל ידי לימוד תורה שאדם לומד באותו היום. לכן אסור להשאיר יום אחד ריק במשבצת בלי לימוד תורה, ולא לילה אחד בלי לימוד תורה. אז כל יום ויום, יוצא שכל יום יש לו אותה, מה שאומרים היום, תיקון שלו. ואם אדם העביר אותו בהבל וריק, החסיר אותו. זה אותו יום עבר בחושך. ולכן הצדיקים במה היו משתבחים? שכל הימים שלהם שלמים. ואברהם זקן, בא בימים. והמלך דוד זקן, בא בימים. אצל משה רבנו אמר לו, אין קריב הוא ימיו למות. מה הפירוש? מגיעים כל הימים שהוא תיקן אותם. מהיום שהוא עמד על דעתו, או מיום הבר מצווה שלו, ועד אותו יום האחרון, כולם עומדים בשורה לפניו, ונבדקים ונספרים ונמדדים אחד לאחד, בשלמותם. אז באותו דור, יש לכל יום, יש לו את המלאי שאני צריך למלות. אם לא ממלאים, אז חס ושלום, צינורות השפע נסגרים. לכן אתה רואה שיש קלקולים, פיגועים, השם ישמור, מצב לא טוב, כלכלי לא טוב, חוסר שלום בית, הילדים מורדים בהורים, ועוד 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 דברים כאלה ודומיהם. למה? כי אין מספיק מצוות, אין מספיק מלאי של שפע שאנחנו מעלים אותם. באותו דור, אומר רבנו הארי, היה חסר. ולא עוד אלא, שגם אותם תיקונים שתיקנו כבר, במיינו כבין שהעלו למעלה, חזרו לרדת בעבון הדור. תארו לכם, היו שם התנאים, כמו לפני כן רבי יוחנן בן זכאי. לפני רבי יוחנן בן זכאי, ההלל ושמאי, יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח. מי יודע איזה תיקונים הם עשו, איזה מצוות הם קיימו, איזה בירורים הם ביררו. גם את זה בא הדור ההוא קלקל והוריד למטה. עכשיו מה צריך לעשות? אומר, ועליהם נאמר, ופשעכם שולחי עמכם. להיות זה העולם היה הולך להיחרב. לא היה קיום לעולם. אני קורא לכם את לשונו של רבנו הארי. ולכן הוכרח עניין עשרה הרוגי מלכות אלו, וכאשר נהרגו על קדושת השם יתברך, היה יכולת בהם ובנשמתם להעלות את אותם בירורים שצריך להעלות. ולא רק שזה עלה לאותו זמן ולאותה תקופה, אלא גם היום, אומר רבנו הארי, שכל יום ביום הוא מביא את שער הכוונות. על הפסוק, למה תקנו לנו לומר את הפסוק, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. שצריך האדם לזכור את עשרה הרוגי מלכות שנהרגו במיתות משונות, והאמת כדאי לרשום בסידור את השמות שלהם, שאדם יזכור מי היו שם. הראשון שבהם, אמנם הוא אחרון ההרוגים, הוא היה רבי עקיבא, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישבא בסופר, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, רבי חנינה בן תרדיון, זה עוד יומיים, הפטירה שלו, כפזן לחודש סיוון, שרפו אותו עם ספר תורה איתו, רבי חוצפית התורגמן, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה בן דמה, רבי יהודה בן בבר, רבי חנינה בן חכינאי, כולם השם יקום דמם. אז שאתה אומר הנקמות אדוני, הנקמות הופיע, בתפילה צריך לכוון שיקום את נקמתם, נשמותיהם שהם הרגו אותם, וגם שהם נשמותיהם יתעוררו להעלות התפילות שאנחנו מתפללים, כי אנחנו אין לנו כוח מצידנו להעלות התפילה. אז על ידי שאנחנו מזכירים את הזכות שלהם, עצם הכוונה במחשבה, אפילו אתה לא מזכיר אותם בפה, אז הם מיד פועלים למעלה ומעלים לנו את התפילות. הוא אומר שם שזה מה שאמר הזוהר, שאברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא ומנסה להציל את סדום ועמורה ואדמה וצבועים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אשחית בעבור העשרה. רמז לו שאותם עשרה הרוגי מלכות בזכותם לא ישחית את העולם. אז מפה נדע כמה המעלה שלהם עצומה, כמה אנחנו חייבים להם. רק הוא אומר, ראה כמה מגיעה טובה לכל ישראל בכל דור ודור ובכל יום ויום מעשרה הרוגי מלכות, כי בלעדם אי אפשר ללקט ניצוצות הקדושה. וגם ראה כמה תועלת יש בזכירת מיתתם. אפילו אתה רק זוכר שנהרגו עשרה הרוגי מלכות במחשבה, זה עושה את הפעולה. כי הוא אומר, וגם ראה כמה תועלת בזכירת מיתתם, כי על ידי הרמש אנחנו רומזים עניין מיתתם באמירת פסוק זה של אין נקמות השם, מתעורר כוחם וזכותם. ומה זה זכות של עשרה הרוגי מלכות? אז עכשיו לאט לאט ננסה לדעת, א' נזכיר אולי כמה דברים בשמם, שיהיו שפתותם דובבות בקבר, כדי שיתפללו עלינו ועל כל ישראל, כי זה העיקר. שמזכירים תורת איזה צדיק, אז מיד נשמתו מתעוררת. רבן שמעון בן גמליאל, כך כתוב עליו במסכת אבות, שמעון בן עומר, מה זה שמעון בנו? לפני כן הביא משנה בשם רבן גמליאל. עכשיו הוא אומר, אחם במשנה הבאה, ביודזן, שמעון בן עומר, כל ימי גודלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב יותר משתיקה. ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. ואחר כך, ולא כל המרבה בסחורה מעשיר, אז שלושה דברים לימד אותנו. היה עוד, אבל אלה שלושה עיקריים. שהוא ראה את כל החכמים. והוא ראה שכמה שיותר חכם יותר שותק. לא בדברי תורה. דברי תורה צריך לדבר. אבל בשאר דברים כמה שפחות. ואפילו כמה שבכלל לא. ועוד לא המדרש עיקר, זאת אומרת לא מספיק שאדם ילמד, אלא יקיים. כמו שאמר, נאה דורש ונאה מקיים. ואחר כך אל תחשוב שאם תעבוד יותר, אתה תרוויח יותר. לא. אלא יש ברכה בעבודה, הקדוש ברוך הוא ישלח, ובעבודה הזאת תהיה לך ברכה. אחר כך, מה עוד הוא אמר? תניה אמרו עליו על רבן שמעון מגמליאל, שהיה שמח בשמחת בית השואבה, זה במסכת סוכה. מה זה שמחת בית השואבה? ממוצאי יום טוב ראשון של חג, של חג הסוכות, היו יורדים לשילוח, זה הסילואן של היום. מחשמם גנבו לנו את זה, ואל תדאג, נשכו יחזיר את הכל אלינו. אז היו יורדים לשילוח וממלאים בקדים של כסף, ועוד קדים אפילו של זהב, ממלאים מים, וכל הדרך שרים, בהלוך ובחזור, למה בימי החג הסוכות היו צריכים לנסך מים? כל יום אנחנו מנסכים יין בבית המקדש, שנאמר ונזכור רביעית ההין לכבש האחד, בקודש השך נסך שחר לאדוני. מה זה שחר? יין, שהוא משקר. לא משקר בקוף, שקר בכף. אם תשתה קצת, לא תהיה שקרן. הרבה זה אי אפשר לדעת. אז נסך שחר לשם. בימי חג הסוכות היו מנסחים מים, והיו עושים שמחה גדולה. ורבן שמעון גמליאל היה אחר כך רוקד בבית המקדש. הוא רבן שמעון גמליאל שהרגו אותו הרומאים, והיה לוקח שמונה אבוקות של אש, שמונה לפידים, וזורקם באוויר, ואינם נוגעות זו בזו. והיה תופס אחד ועוזב אחד, תופס אחד ועוזב אחד. אולי תחיק את זה ממני קצת. היה תופס אחד וזורק אחד, ואינם נוגעות זו בזו, ולא נפלות לארץ. נראה אותך תעשה עם שתי לפידים. אז וכך היה עושה, ומה היה רומז בזה בלפידים? שהתורה נקראת אש, שנאמר, הלא כל דברי כאש, נאום אדוני, וכפטיש יפוצץ צלע. ואחר כך מה היה עושה? זה לא היה נגמר, מרוב שמחה היה עושה נשיא של ישראל. והיה נועד שתי גודלה בקרקע, היה עומד על שני הגודלים של הרגליים, ואחר כך מתכופף, והוא רק על שתי גודלים, ונועט את שתי הגודלים של הידיים ברצפה. זה אקרובטיקה נקרא. ואחר כך חוזר חזרה. החוכמה לחזור, לעשות את זה ברוורס. ואין שום בריאה יכולה לעשות כן. והיה משתחווה מול ההיכל, ומראה להם איך הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, שממנו ילמדו והתפעלו איך צריך לעבוד את השם יתברך. זה היה רבן שמעון מגמליאל. מה זה? לגוף, למה שאם הוא ידבר דברים מיותרים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אז הוא יסבול אחר כך, השם ישמור, בדיבור, בגרון, בעיניים, בידיים, ברגליים, השם ישמור. זה הכוונה. הרי מענישים אותו חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה, שענישו את הגויים, מספיק לנו, היו זה, עונשים. אז כך היה עושה עליו השלום. אז הוא אומר, אחרי זה מה היה? ובספר החלות, הרי החבר שלו, מי נהרג יחד איתו אחריו? יתרו. רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. אז הוא כתב ספר החלות, שם כתוב בספר החלות, ביום חמישי בשבת היה שהגיעה שמועה קשה שנהרגו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע ורבי אלעזר ורבי יהודה בן בבא וכו', ונתנו ישראל 80,000 תלמידים בפדיונם. זאת אומרת, אמרו, תחליפו לנו אותם ב-80,000 תלמידים. ולא הסכימו. לא הסכימו. וכשהביאו אותם, אז אמרו, תרגו אותם במקומם. ירדו מהשמיים קוביות של אש, קוביות בחף כתוב שמה. זאת אומרת, פלטות של אש, ולפידים, והפסיקו בין ה-80 אלף לאותם תלמידים, להרוגי מלכות. לומר שהם לא שווי, לא דומים לאף אחד, ואי אפשר להעריך את הערכם בשום דבר שבעולם. להבין מי אלה היו העשרה האלה שהלכו על קידוש השם. זה לא סתם הלכו על קידוש השם. זאת אומרת שם, מה היה שם? נקרא לכם קצת מעניין של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שכן נקרא עליו קצת כמה דברים, ואחר גם רבי חנינא סגן הכהנים, ונחזור לעצם האירוע, איך התרחש. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, זה מסכת ברכות דף נון ח', סחלי מלאך שר הפנים. תראה נראה בהמשך, הרי הוא היה לו, המורה שלו, זה היה ממתת, שהוא היה מלמד אותו תורה, שהיה רוצה לדעת דברים, היה מזכיר שם המפורש, ועולה למעלה. ורבנו הארי כתב בספר שער הגלגולים, והביא את זה גם הרמה כרבו של הארי, בהקדמה לספר פרדס רימונים. אמר שאיך הוא היה מזכיר שם המפורש, אומר, היה להם אפר פרה אדומה. וכאן המקום להזכיר שזה קשור, אפר פרה אדומה, הרי השבת אנחנו נקרא פרשת חוקת, התחלנו אתמול במנחה של שבת, אז אנחנו בפרשת חוקת, והם גם נהרגו בפרשת חוקת. וידוע שביום שישי פרשת חוקת נגזר על ידי גדולי ישראל באשכנז לעשות אותו יום תענית, כיוון שכמה צרות יראו בו. שנת תתנו תף תף נון וב לאלף הקודם, כלומר לפני 918 שנה בדיוק, נשרפו המונים המונים מישראל בגרמניה, נרצחו בצורה הכי אכזרית. ואחר כך שוב פעם היה באלף הנוכחי, בתחילת האלף הזה, ושוב פעם היה בגזרות תח ותת, תף חט ותף תת. אז השח, מגן אברהם ועוד, אמרו שהם שאלו בשמיים, עשו שאלת חלום, למה זה קרה? וכל האירועים באותו יום שישי פרשת חוקת. ענו להם בשמיים, זאת חוקת התורה. התורה טבעה את עלבונה. בגלל שלא לומדים תורה, מתבטלים, עומדים ברחובות, מפטפטים, מדברים פלאפונים, שמרחם, אז התורה נעלבת. אומרת, מה, אני לא שווה שלו, למה אתם לא לומדים אותי? אז התורה טבעה את עלבונה וכך נגזר, ולכן תקנו להתענות באותו יום. עכשיו, פרשת פרה אדומה, הרמב״ם כתב דבר פלא. 9 פרות נעשו, והעשירית יעשה אותם אליך משיח. והאמת שראיתי, כל המפרשים תמרו. אמרו, מהם מתי הרמב״ם כותב דברים כמו נבואות, או העניינים שלא שייכים להלכה. מה רצה הרמב״ם בזה לעשות? רצה לעודד אותנו שנאמין בביאת המשיח. שאפילו שאנחנו רואים המון צרות מסביב. ואין פינה שקטה, אבל ככל שירבו הצרות, תדע שהגאולה יותר קרובה. ורבי יוחנן אמר פעם לתלמידיו, שדבר ידוע, שאדם הולך במדבר, הוא מחפש איזה פינת צל, מחפש איזה מעיין מים, מחפש איזה אילן של פרי, משהו לרבות צמאונו, איזה מנוחה קצת, כל הזמן הוא רואה חול, 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 ומרחוק קולות של אריות, דובים, נמרים, זאבים. אז מתי הוא מתחיל להתעודד? שהוא מגיע והוא רואה בית קברות קרוב. אם ראית בית הקברות קרוב, דע שהעיר קרובה. מה יש בחוץ, מחוץ לעיר? בונים בית קברות. אומר רבי יוחנן שככה גם הגאולה. ראית חס ושלום שיש מקרים לא טובים, אז אתה רואה בית הקברות, אז תדע שלא נראה ירצון. אז תדע שהגאולה קרובה. אז כמה שיש צרות, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, מי יבוא כאן ההר צר, חכה לו. אם ראית צרות, דור שבאים עליו צרות, כאן נהר. זאת אומרת, אחד אחרי השני, בצורה תכופה. אחד אחרי השני, אז תדע שהגאולה היא קרובה. אז זה אמר, אמר רבי עקיבא, סח לי מלאך שר הפנים, אל תיטול חלוקה שחרית מן השמש. זאת אומרת, הבגד שאתה לובש, תלבש אותו בעצמך, כדי שהשטן לא יקטרג עליך. ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו. כלומר, אם מישהו רוצה ליטול לך ידיים, מביא כלי, שאל אותו אם הוא נטל. אם הוא נטל, בסדר. אם הוא לא נטל, אל תיטול, אתה תיטול בעצמך. וכן הוא אומר לו עוד שמה, ואל תחזור כוס אספרגוס. אספרגוס היו עושים איזה כוס ששמים בו כל מיני תרופות ועשבים לרפואה. אז אם שתית ממנו, אל תחזיר אותו לשמה, שלא ישתה ממנו מישהו אחר, ואז הוא יכול להינזק. ואחר כך הגמרא אומרת, והרואה רבי ישמעאל בן אלישע בחלום, ידאג מן הפורענות. למה היה כזה קדוש, כזה ענק, אז צריך לחזור, סימן שהוא צריך לחזור בתשובה. ועוד המעשה הכי ידוע, במסכת ברכות דף זן, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת. מה זה? להקטיר קטורת איפה? בבית המקדש ביום הכיפורים. פעם יחידה בשנה היו נכנסים בתוך בית המקדש, תוך קודש הקודשים. בכל הימים היה בהיכל על המזבח הזהב. אבל ביום הכיפורים, לפני ולפנים. וראיתי א' כ' ת' ר' י' א' ל' יא השם צבאות, יושב על כיסא רם ונישא. ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, תתנהג עם בניך במידת החסד ומידת הרחמים. והאמת שהמפרשים שאלו, מה שייך לברך את הקדוש ברוך הוא? אז אותו תירוץ שאנחנו מתרצים על מה שאדם מברך בכל הנהנים. ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם, שקידשנו מצוותיו וציוונו, להניח תפילין, ועוד ועוד ועוד. מה זה ברוך? אתה הוא מקור הברכות. אתה ברוך, ובך תלויות הברכות. אנחנו מבקשים ממך שתפתח את הצינורות של הברכות. זה פירוש, ברוך אתה השם. כלומר, אתה מקור הברכות. אז על ידי זה ירדו הברכות לעולם. רבי חנינא סגן הכהנים. חנינא סגן הכהנים, יש כמה וכמה משניות בשמו שנזכרו, אם במסכת אבות, אם לאורך ורוחב התלמוד, אמנם לא הרבה, אבל יש עליו כמה, נזכיר בשמו. שמה הוא אומר, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. זאת אומרת, אם לא יהיה משטרה, ולא יהיה עונשים, אפילו שהמשטרה גם נשמע הרבה פעמים שוטרים מקרטון, וגם ניידות מקרטון. ראית דבר כזה, מוישה? לא. בוא ניקח אותך לדרום, ותראה, מלא כאלה יש. ויש גם הולכים, שוטרים הולכים, גם הם מקרטון. אז אומר, אבל בכל זאת תתפלל בשלומה של מלכות, שסוף סוף האנשים מתייראים ונזהרים לא לעשות דברים שהם לא בסדר. ועוד אמר, הוא אמר שם במסכת יומא כמה דברים, הוא הביא הלכות שהיה אומר לו אישי כהן גדול לגבי ידיך, מי זה הסגן? הרי הכהן היה טורף בקלפי, היה שם הקופסה שהיה שם מונח שם פתק אחד קלף, כתוב עליו להשם, פתק שני לעזאזל, והיה מערבב אותם ומכניס את שתי ידיו בעיניים עצומות ותופס אחד בימין ואחד בשמאל, והיה אומר לו אישי כהן גדול לגבי ידיך. ואם היה, הוא היה אומר לכהן, הוא שתיקן לנו את זה במשנה, אם גורל של שם יצא בימין ושל עזאזל בשמאל, זה סימן טוב, אם לא, סימן לא טוב. ב-40 שנים האחרונות לפני החורבן, פעמים שהיה יוצא בימין, פעמים היה יוצא בשמאל. גם נר מערבי, הנר האמצעי, לפי הרמב״ם זה הנר האמצעי שבקנים, פעמים שהיו רואים אותו קווה, פעמים שהיו רואים אותו דולק, היה צריך לדלוק 24 שעות עד הערב הבא. ובעלות אהרון את הנרו בין 40 הקטירנה, תורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. וכן ראה אותם דלתות ההיכל שהיו נפתחות מעליהם, עד שגר בהם רבן יוחנן בן זכאי, והיה אומר, היכל היכל, מפני מה אתה מבעית? פתאום הם נפתחים הדלתות של ההיכל, ורואים את הספר תורה המגולה, מה זה? עליך התנבא ירמיה, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. מי זה לבנון? בית המקדש נקרא לבנון. כמו שאמר, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבוא, איתה שורי מראש אמנה, מראש צניר וחרמון, ומעונות עריות מהררי נמרים. לבנון זה בית המקדש, היה מלבין עוונותיהם של ישראל. והזוהר אומר לבנון, לב נון, לב נתיבות חוכמה, ונון 50 שערי בינה. כל זה היה בבית המקדש, עד שנסגרו. אחר כך היה רואה גם שהיה האש הייתה יורדת על המזבח ואוכלת את הקורבנות, והאש הייתה בדמות ארי, לכן המזבח נקרא אריאל, על שם המלאך אוריאל שהיה יורד בדמות ארי והיה אוכל את הקורבן. פעמים שהיה יורד דמות כלב, השם ישמור, זה סמכמם היה יורד. אז היה כל זה איתותים שיחזרו בתשובה, שבית המקדש עומד להיחרב חס ושלום, שיתעוררו. כך אמר עליו השלום רבי חנינה סגן הכהנים עליו השלום. והיה פעם מעשה נורא שהיה. היה איזה כלי שרת שנגנב מבית המקדש. אחד הכלים שמשתמשים בו, לא כתוב מה, מחתה, מלקחיים, לא היה שם מלא כלים של זהב. בא איזה גנב וגנב אותו. הלכו לרבי חנינא סגן הכהנים, למה זה הכל על הסגן, הכהן הגדול הוא נותן הוראות, אבל מי אחראי, מי צריך לנהל את הכל? הסגן נהל כללי, נכון? הוא רבי חנינא סגן הכהנים. אמר להם, הכל נפתח בספר תורה, פתח ספר תורה, שומע? ומה היה כתוב שם? הוא מת הגנב ההוא, כך יצא פסוק. קרא את הפסוק, הוא מת הגנב ההוא. בדקו מי מת באותו רגע, מצאו אותו, חיפשו בכלים שלו ומצאו את המחתה. תראה איזה קדוש היה, איזה קדוש, איזה קדוש. ואחר כך פעם אחת נמצא איזה ילד בירושלים, הלך הביא אותו מבית שען, ואביו המשה להכיל אותו, ואחר כך הביא לו מתנות ושאלו מי גנב אותו, עד שנמצא הגנב והענישו אותו. כמה דברים עשה מופתים נוראים רבי חנינא סגן הכהנים. אבל לכל זאת קרה מה שקרה. מה קרה ואיך באמת זה קרה? אז הרבה שואלים, למה? אם היה להם רוח הקודש ושם המפורש, אז איך הם נהרגו? מה זה איך? הם נהרגו כדי לכפר עלינו, נהרגו כדי שיהיה לנו כפרה, כמו שאמרנו, אותם פרות שבע, כמה אמר הרמב״ם? 10 פרות, 9 נעשו, 10 מלך המשיח יעשה. והמשנה במסכת פרה ככה אומרת שם, המשנה במסכת פרה שהיה בפרק ה', המשנה אומרת שם שהיו 9 פרות נעשו. ראשונה עשה משה רבנו, שזהו קוראים עליה בתורה בפרשה, והיא נשארה כל אותם דורות עד בית ראשון וסוף בית ראשון, עד החורבן של בית ראשון, אותו אפר פרה של משה רבנו נשאר, פרה ראשונה. כל הצרות התחילו בבית שני, שם היה תומעה והיה כל מיני צרות וכל מיני עניינים, והתחיל כל הבלגן. שנייה, עזרא הסופר כשעלה לפה מבבל ובנה את בית שני, עכשיו אי אפשר להיכנס לבית המקדש בלי אפר פרה, כי כולנו תמי מתים, אז עזרא להם, כמו שכתוב בפסוק, שלישי ושביעי. אז זה שלישי ושביעי. רמזו רמז שהאדם שמגיע לגיל 30 כל יום זה כנגד עשור אחד בחיים. מגיע לגיל 30 צריך להתחיל להפסיק עם השובבות ועם מעשה קונדס וכל מיני דברים בטלים שהוא עושה. ואחר שמגיע לגיל 70 מכין את עצמו כבר שלישי ושביעי, מזין עליו שלישי ושביעי. אז זה עשה עזרא הסופר. נשארה אותה אפר פרה עד שהגיע שמעון הצדיק, שזה לא הרבה אחריו, הוא בן אחיו, אחיין שלו. שמעון הצדיק עשה שתיים, שלישית ורביעית. אז ראשונה עשה משה, שנייה עשה עזרא, זה משנה במסכת פרה. שלישית ורביעית עשה שמעון הצדיק. אחיין, בן אחיו. יהושע הכהן גדול, עזרא הסופר, ואביו של שמעון הצדיק היו אחים. וייתכן שהיו עוד אחים, לא ידוע לנו, אבל שמעון הצדיק זה בן אחים, אחיהם של עזרא הסופר ושל יהושע הכהן גדול. יהושע הכהן גדול ועזרא הסופר אחים. אחר כך היו עוד שתי פרות שעשה לא רחוק מהם יוחנן כהן גדול. יש אומרים שזה אביו של מתתיהו, כי ככה אנחנו אומרים, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו. יוחנן כהן גדול עשה חמישי בשישי. אז אם כן יוצא, ראשונה עשה משה, שנייה עשה עזרא, תאר לך כמה פער של שנים, ענק. עד בית שני זה אלף וכמה. אלף וארבע מאות, אלף חמש מאות שנה, עד עזרא הסופר. אחר כך עזרא הסופר עושה אחת, מיד אחריו שמעון הצדיק עושה שתיים, מיד אחריו יוחנן כהן גדול עושה גם שתיים, אחר כך השביעית עשה אליהו ועני, כך כתוב שם במשנה, אליהו היה כהן ועני, הם עשו, שניהם עשו את השביעית, שמינית עשה חנמאל כהן, חנמאל הכהן, תשיעית אחרונה, וזה מאוד מעניין, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. והם כולם, כל השמונה, עירבו מהאפר פרה של משה רבנו בתוך הפרה שהם שרפו. שנאמר, ולקחו לטמא מעפר שרפת תחת תת, לטמא מעפר שרפת שין, שמאלית, החטאת ה' למשה. כי משה רבנו, היה לו איזה ידיעה, הוא לא ידע לגמרי, אבל ידע את הסוד של פרה אדומה. כי מאיפה אנחנו יודעים? כי שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת סוד פרה אדומה, יצא בת קול ואמרה לו, כתוב יושר דברי אמת, דברים שלא גיליתי למשה, אני לא אגלה לך. אבל משה, הוא סוף סוף מפי השם יתברך, ישירות קיבל את הציווי, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אז הוא עשה משה רבנו את האפר, ועד היום יש צנצנת של אפר פרה אדומה של משה מונחת תחת מחילות של היכל בתוך ארון הברית. עשרה דברים יש שם. צנצנת המן, מטה של משה, מטה של אהרון, שקראנו פרשה שעברה, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, עם השקדים והפרחים. הכל אורגינל טרי, עכשיו כמו היום זה גדל. שיבוא משיח, הכל אנחנו נראה. מה אתה רוצה עוד? בית המקדש, גם את זה הוא יביא לנו. אז אם כן, מכאן ראינו את הפלא הגדול. עכשיו מה היה עם רבי ישמעאל? אלישע כהן גדול. הוא היה כהן בבית המקדש, ולא היה לו בנים, כך מובא בספר, ספר החלות. עכשיו, ספר החלות, צריך לדעת שההקדמה שלו והספה שלו כתבו התלמידים של רבי ישמעאל. למה? כי שם מתואר איך הוא נולד, כל הסיפור וכל המהלך. הספר החלות עצמו, הוא מתאר איך הוא עלה למרום, איך היה פוגש את ממתי צר הפנים, מה מדבר איתו, מה מראה לו, מה היה רואה. הרי הוא לימד אותנו לומר, כל בוקר שלושה דברים לימד אותנו. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אתה לא תמצא בשום מקום בתנך פסוק כזה. זה שלושה פסוקים. השם מלך, כתוב השם מלך, עולם ועד, עבדו גויים מארצו. אז השם מלך זה שתי מילים, הוא לקח מפסוק אחד. אחר כך השם מלך, אומרים זה ביום שישי. שיר של יום, אדוני מלך, גאות לבש, לבש אדוני עוז התעזר. אבל השם ימלוך לעולם ועד, זה כן פסוק, זה מופיע בשירת הים. אומרים את זה כל בוקר בשירת הים, אדוני ימלוך לעולם ועד. עושים פסק שלא יהיה יוד יוד. ימלוך לעולם ועד. אז הוא שמע וראה את המלאכים במרום, כל בוקר מתכנסים. ומחכים לעלות השחר. מתאר שם, זה לקרוא את זה, זה משהו. מה זה כמה זמן? עשרות פעמים הוא עלה. מה זה כמה זמן? לא ידוע, הוא לא כותב. הוא בעצמו מתאר, אמר ישמעאל, יום אחד עליתי למרום וכך וכך ראיתי, וראיתי כך וכך צבא וכך וכך מלאכים וכך וכך מחנות, והוא מתאר מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של סרפים ואופנים, והוא רואה אוצרות שלג ואוצרות ברד. אתה תקרא ספר החלות, זה אתה לא תהיה בעולם, כבר לא תרצה לאכול כלום, תשכח מהגוף שלך בכלל. אז הוא מתאר שם, וכל המלאכים, אל תפריע לי אתה, וכל המלאכים שם, עומד מלאך אחד שהוא המפקד של כולם ואומר, וכולם אחריו פעמיים. ולמה? יש סוד, רבנו ארי גילה את הסוד הזה, השם מלך, השם מלאך, השם ממלוך לעולם ועד. והם חוזרים כולם ונהיה רעש גדול במרום. דבר שני, הוא מתאר בפרק אחר שהוא שומע איך במרום עומדת חיה, אמנם גם רבי עקיבא אומר את זה, זה מופיע שם, אבל גם רבי ישמעאל, הוא תיאר שהמלאך אחד עומד, יותר נכון חיה אחת, ומי זה? זו השכינה בעצמה, אומרת ברכו את השם המבורך, וכל גדודי מעלה עונים ואומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. מה, כמה תיבות יש שם? חמש. הוא אומר כנגד חמש חלקים שיש לנפש, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. דבר שלישי שהוא ראה, איך שכל האופנים וחיות הקודש נשאים שמה, וכולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים בהמה ויראה רצון קונהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתאורה, בשירה ובזמרה, וברכים ושבחים, ממליכים את שם האל המלך הגדול הקדוש והנורא, קדוש הוא. כולם מקבלים עליהם ומחול שמיים זה מזה, ולא תרמסו את זה לזה. מה פירוש? הם כולם ביחד, ואין אחד שמקדים, ואין אחד שמאחר. ואם אחד יקדים, מיד נשרף. אחד מאחר, מיד נשרף. עונים באמה ואומרים ביראה, קדוש, 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 השם צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והוא כותב, ועל זה הם מקנאים בנו. הם אומרים למלאכים, אנחנו נמצאים שם למעלה, למעלה במרום, מזכירים את שם השם, אסור לנו להזכיר אותו רק אחרי שלוש תיבות, קדוש, 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 אחר כך השם צבאות. ואילו אנחנו עם ישראל אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אחרי שתי תיבות אומרים את שם השם. לכן צריך אדם להיזהר, לכוון שאומר שמע ישראל, לכוון טוב שאומר קדוש קדוש קדוש. אחר כך יבואו המלאכים ויגידו, אז מה, תראה את זה איך הוא מתפלל, תראה את זה איך הוא קורא, תראה את זה איך הוא עונה. אז נהיה מזהילו לשם חס ושלום. אז זה אומר לכן, ברוך הבא כבוד הרב, ברוכים הבאים. ראית? קרה את הנגולת. כן. וואה, עוד פעם. קבוע. תביא איזה סמטות. מה נעשה? איי, איי, איי. כן. אז זה אמר, אז אלה שלושה דברים רבי ישמעאל לימד אותנו שצריך לעשות אותם, וממנו למדנו מספר החלות את כל העניין. אז שם מובא המחילה. שם מובא שהיה אלישע כהן גדול, יש אומרים שאשתו הייתה עקרה 7 שנים. הייתה אשתו עקרה, והיא שואלת את בעלה ואומרת לו, מפני מה צדיקים אין להם בנים? למה אני מכירה כמה, מחילה, כמה וכמה צדיקים שאין להם ילדים? הוא עונה לה ואומר לה, פני שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה יותר קדושים, להביא בנים קדושים. כי הוא ידע ברוח הקודש שהוא עומד להביא את רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, שאחר כך הוא מכפר על ישראל. ולמדנו כעת שהוא לא רק מכפר על אותו דור, כפר כל דור ודור, ולשון רבנו ארי, וכל יום ויום. אם הוא לא היה, אנחנו לא היינו בעולם. אנחנו חייבים לו את החיים שלנו. אז אמר לה שצריך להיות קדושים. ושם, אז היא אמרה בסדר, היא תתחיל להתקדש, והתחילה לצום, גם הוא היה צם, וגם היא הייתה צמה. והנה הגיע יום הטבילה שלה, והלכה לטבול. בפעם הראשונה שיצאה, ראתה, פגשה איש מצורע, אז חזרה בחזרה. אפילו שהאמת היא לא צריכה להקפיד בזה, מה אכפת לה? הוא לא נגע בה, ולא התקרב אליה, מרחוק ראתה איזה מצורע. אבל תראה כמה קדושים הם היו. חזרה, פעם שנייה יצאה, פגע בה חזיר. חזרה, פעם שלישית חזרה, פגע בה גמל. חזרה עוד הפעם. פעם רביעית, גוי, כנראה זה הודי או תאילנדי. פעם חמישית, פגע בה ערל. עכשיו זה היה אובמה, לא מקודם. פגע בערל. ערל זה נוצרי שלא מהול. אחר כמה נהיה? חמש. עכשיו שש. פגע בה כלב. שבע, פגע בה חמור. שמונה, פגע בה סוס. תשע, פגע בה... מה כתוב שם? אני לא רואה בדיוק. מה זה? לא, העשר היה ישמעאל. חכה, ישמעאל הוא האחרון, הוא הכי תעבן. כן? אז היה עוד מישהו, אני לא מזהה פה בדיוק. העשירי היה ישמעאלי. פעם אחת עשרה, היא חוזרת, ואז היא יוצא, הקדוש ברוך הוא קורא לממתי צר הפנים, ואומר לו, ענייה זו, עלובה זו בצער, לך תציל אותה. הלך לקבל את פניה. מי זה? ממתת שר הפנים, שהוא חנוך, ששמו כשם רבו. היא ראתה אותו, חשבה שזה עוד הפעם מתחיל, בא לחזור, תפס אותה בידה, ואמר לה, אני ממתת שר הפנים, נשלחתי מהקדוש ברוך הוא, את הרה ותביא בן שיהיה קדוש, שיעיר את כל העולם כולו. ככה היה. והוא רבי ישמעאל שעלם במשנה, הוא הודה ולא בוש. שמה כתוב במסרת שבת שלא יקרא לאור הנר שמייתה. אמר רבי ישמעאל, אני אקרא ולא אתה. צריך לשבת שיהיה לידו שומר שיגיד לו שבת היום. אז הוא ישב קרא ואיתה. מוצאי שבת כתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע, עברתי על דברי חבריי וקראתי והתתי את הנר, לכשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. זאת אומרת, אני אחפש פרה שמנה, טובה, שוב פעם עם פרה יש לנו כאן עניין, שזה טהרה, ואני אקריב אותה. והוא מספר שם, בן 13 שנה הייתי, כך הוא מתחיל את ספר החלות, תורה שהייתי לומד הייתי שוכח. והוא מתאר על עצמו כאילו חוץ מכבודו הוא היה שובב כזה ולא לומד כמו שצריך, ואין לו מספיק יראת שמיים, ואין לו מספיק חס ושלום חוץ מכבודו. ויום אחד שאלתי מי הוא שר התורה, הוא רוצה לדבר עם שר התורה למעלה. ואז באו אליו בחלום ואמרו לו, תעשה פרישות 40 יום, זאת אומרת 40 יום אל תראה אישה, 40 יום אל תאכל בשר, 40 יום אל תשתה יין. אז קידוש ישמע ממישהו אחר, הבדלה ישמע ממישהו אחר, ותשמור את עצמך מכל דבר של טומאה. אחרי סוף 40 יום של תעניות, ירד מלמעלה ממתת שר הפנים, והיה כשלהבת אש. ככה הוא מתאר, רבי ישמעאל בעצמו כותב ביומן שלו, היה בגיל 13. והתפרקו כל עצמותיי. זאת אומרת, הוא הרגיש שכל הגוף שלו מתפרק, חס ושלום. ואמר לי, מה ביקשת ממני? למה אתה קורא לי? אמרתי לו, לא לכבודי קראתי לך. לא לצורך עצמי. לא לאישיות שלי. לא לכבודי אלא לעשות רצון קוני, אני רוצה להתקדש, אני רוצה כמה שיותר לעשות את רצון הבורא. אמר לי, איך אתה רוצה לעשות כשיש לו חוץ מכבודו גוף תמה, גוף גשמי, חומרי? אז אמרתי לו, טוב, תן לי מה אני צריך לעשות. אמר לי, תטבול כל יום 24 תפילות, ולא תאכל שום דבר מזוהם, ולא תראה פני אישה. תשב בבית אפל ותלמד תורה הרבה, ואני אבוא ועזור לך. ככה היה. הרי פרק זמן שהוא עשה את כל התנאים שאמר לו ממתת, היה בא והיה מגלה לו, והיה עולה למעלה מדי פעם ורואה מה המעלה שלו, מה הסוד. קודם כל צריך לדעת שעשרה הרוגי מלכות, הם באו לחפר על מכירת יוסף. וכך כתוב בזוהר הקדוש, במגילת איכה. שם רבי שמעון בר יוחאי מעריך בזה מאוד מאוד, שזה בחוק לישראל, תראה, של פרשת מטות, מסעה ודברים, שזה לפני תשעה באב, שם יש קטעים מהזוהר הזה. כשרוצה להסתכל בזוהר עצמו, זוהר חדש, מדרש איכה, מדרש הנעלם. שם הוא מתאר תיאורים נוראים, שהם היו כנגד עשרה הרוגי מלכות. אבל אני שאלה, הרי היו רק תשע. כי הם, מי היה? הרי הם היו 12 בנים. בנימין היה בבית. יוסף עצמו נמכר. ראובן לא היה בשעת המכירה. הפסוק אומר, וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, ויאמר, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אז היו רק תשעה, יש תירוץ. אחד, רבנו ארי מתארץ שתי התירוצים בשניהם אמת. תירוץ אחד, שרבי עקיבא בא בגלל השכינה הקדושה. שנאמר, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לשם. כל אשר יעבור תחת השבט, כל אלה הצדיקים, במקום השבטים, באו שבט זה שבטים. העשירי, האחרון שנהרג, זה רבי עקיבא. אמרנו מקודם שבשנת תף, תף כף חט, היה חורבן, אז אחרי זה, ב-52 שנה, תתף, בשנת תף, תף פה, אז הרגו את רבי עקיבא. הוא האחרון של העשרה הרוגי מלכות. זה רבי עקיבא. אז הוא בא במקום. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, שרבי ישמעאל בן אליסה, הוא היה יוסף הצדיק. מה קורה? מה? למה יוסף? יוסף עצמו נמכר. אלא מכאן למדנו שכל שנענש חברו בסיבתו, אין מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא, וגם הוא נענש. נאמר, גם אנוש לצדיק לא טוב. צדיק צריך להיזהר שלא מישהו אחר כאילו יזיק לו, ידבר עליו, יקלל אותו, יצער אותו, ואחר יעניש את השני. זה לא שבח לצדיק שמישהו נענש בשבילו. גם אנוש הצדיק לא טוב. לכן יוסף הצדיק בא בעצמו, גם הוא היה הגרם, חוץ מכבודו, הוא הוציא דיבתם רעה אל אביהם, ובשביל זה שנאו אותו, וצריך לספר להם את החלומות, שזה כינאו בו, ואחרי זה התגלגל כל הסיפור. אז כשנהרגו, הביאו גם את רבי ישמעאל. ולכן כל מה שהיה עם יוסף היה עם רבי ישמעאל. יוסף הצדיק פשטו את קוטונתו, רבי ישמעאל בן אלישע פשטו את אורו. מה היה הסיפור? סיפור מזעזע. אתה קורא שם במדרש אלה הזכרה, יש מדרש שכך שמו, על שם אותו, אותה קינה, שאנחנו קוראים בתשעה באב, והאשכנזים קוראים את זה ביום הכיפורים. וגם בתשעה באב. אז זה, הקינה הזאת, מיוסדת על אותו מדרש. המדרש נקרא, מדרש אלה הזכרה. הוא מתאר שם, שאותו גוי רשע, נכנס בו סמחמם בתוך גופו, והוא קרא את ספר התורה והגיע לאלה המשפטים, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אז קרא לעשרה חכמים ואמר להם, היה אחיכם, היה אבותיכם אשר מכרו את אחיכם. ומיד אמר להם שהוא רוצה לנקום את הנקמה. ומה קרה? אומר הזוהר, זה פשוט מאוד. 1400 שנה היה המקטרק צועק וצועק וצועק לפני כיסא הכבוד, איפה מה שהם עשו? למה הם לא נענשו? ואז מיד בא השטן ונכנס בגופו של אותו רשע. והוא, אז הם ביקשו ממנו 3 ימים הפסקה. שהם יכינו את עצמם. למה? רצו לברר אם זה נגזר בשמיים. אם לא, הם ישרפו את כל רומא עם כל הקיסרים ואת כל גם ארצות ערב. בסדר? לא יישאר כלום. אז רבי ישמעאל הזכיר את השם בסילודין, שם המפורש. כבר אמרנו, הרמ"א כתב שהוא זרק עליו אפר פרה אדומה ועלה למעלה ופגש את המלאך ממתת ואמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, כי בזאת הם נלכדים. אמר לו, מה זה? אמר לו, הם צריכים ללכת כפרה על עם ישראל. אמר, בסדר. ירד למטה וסיפר למי? רבי נחוניה בן הקנה. ונחוניה בן הקנה חי למעלה מ-400 שנה. הוא היה תלמיד של חגי זכריה ומלאכי בבית ראשון. הוא היה מעיד על אבן זו ישבו שלושה נביאים, חגי זכריה ומלאכי, וככה אמרו. והוא יעיד להם את כל העדות, והוא נשאר עד סוף בית שני. זה המעשה שאנחנו מספרים, זה 420 שנה אחרי בניין בית שני, בשנה האחרונה, בשנת תתקח. אז אמר להם, אם ככה זכיתם להיות קורבן של ישראל, תביאו כבשים נשחת, קורבנות, תביאו יין, נעשה סעודה, אכלו ושתו. ואמר להם שזכיתם להיות כאלה נבחרים. מדור השבטים עד עכשיו לא היה כמוכם צדיקים. ואז הראשונים שמוצאים אותם להורג זה היו השניים, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל. זה כמו היום היה. בא רבי ישמעאל, התחיל לצעוק שהוא כהן, בן כהן גדול, בן כהן גדול מזרע אהרון הכהן, הוא ראוי ללכת כפרה ראשון ולא רבן שמעון מגמליאל. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא, אני לא יכול לראות איך הורגים משרת בדת מעון, כהן גדול, הוא רוצה להיות ראשון. בא הקסר, אמר, מה הבעיה? נעשה גורלות. עשו גורלות, נפל הגורל על רבן שמעון. אומר הרמ"א, מפנו, למה על רבן שמעון? כי רבן שמעון מגמליאל היה גלגול של יהודה. ומי שנתן את העצה למכור אותו לישמעאלים היה יהודה. והם אמרו לו אחרי זה, אם היית אומר לנו להחזיר אותו לאבא, היינו מחזירים אותו לאבא. אז לכן נגזר עליו להיות הראשון. מה עשו לו? השם ישמור איזה הריגה, קרטו לו את ראשו. ורבי ישמעאל לוקח את הראש ומחבק ובוכה ומנשק, נתן צעקה גדולה בקול מר. עתו שם במדרש, מהצעקה הזאת, כל השמיים וכל הארץ הזדעזעו. עצור שם, תעצור. הגיע אחר כך, הזמן שצריך כעת, בא, אומר לו הקיסר, על מה אתה צועק? חכה, מה שמחכה לו. אמר לו, מה אתה מדבר? זה היה, איש הזה, היה מלמד אותי תורה, גדול ממני בתורה ובחוכמה. ועוד, אתה יודע למה אני בוכה? שהוא הקדים אותי בכמה דקות לישיבה של מעלה. תראה איזה מחשבה, חושב רבי ישמעאל, שהקדימה אני בכמה רגעים לישיבה של מעלה. מיד בא אמר לו, הפעם הוא יעשה לו הריגה אחרת. בא להרוג אותו, ומיד, אז הוא נתן צעקה ראשונה, יצאה בת הקיסר, והיא מסתכלת, רואה אותו כזה יפה תואר ויפה מראה, והיא אותה סולקה של זולכה שהייתה אשת פוטיפר שניסתה להחתי את יוסף. אז היא אמרה לאבא שלו, תשאיר אותו בחיים, אני רוצה להסתכל עליו כל יום. אמר לה, אי אפשר, נשבעתי שאני הורג אותו. אמרה לו, טוב, אז תוריד לו את העור בעודו בחיים כדי שישאר קלסטר פניו כמו שצריך. הביאו את האנשים שלהם והתחילו לפשוט את עורו. שותק, שוקבים, שותק. הגיעו למקום תפילין, נתן צבחה, והמדרש אומר שכיסא הכבוד הזדעזע. אמר לו הקיסר, מה קרה? אני פושט את עורו והוא לא צועק, וכאן פתאום אתה צועק? אמר לו, הגעת למקום של התפילין, על זה אני צועק. ואז פשטו את עורו והלך לבית עולמו. ואחרי זה מה אמר? אמר לו, יצאה בת קול ואמרה לו, רבי ישמעאל, אם יהיה עוד קול אני הופך את העולם לתוהו ובוהו. אז מיד שתק, שתק, ואחרי זה הלך לבית המלך. אחרי זה הוציאו את רבי חנה וסגן הכהנים והרגו אותו. יומיים אחר כך את רבי חנה בן תרדיון, חמיף של רבי מאיר, קרחו אותו עם ספר תורה ושרפו אותו. אז מאז יש לנו את יום כ"ה סיוון, שכתב מרן השולחן ערוך, שזה יום שנהגו להתענות בו. פרקי דרבי אליעזר מביא, רבן שמעון גמליאל אומר, עתידים בני ישראל להתחדש ולהתקדש כמו שהלבנה מתחדשת. ולכן תקנו לנו בברכת הלבנה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. הקדוש ברוך הוא יזכנו לראות בנחמת ציון בירושלים, וזכות הצדיקים תעמוד לנו ולכם להתברך בכל הברכות שבתורה, אמן. כן, יהי רצון. זכו ואמצו. לא, לא.